טוב, שלום לכולם. הדין הזה של הרגשה, ראינו בשיעור ראשון על הרגשה את היסודות בסוגיה ואת האפשרויות שהרגשה זה סימן או סיבה, ואת מחלוקת רש"י ותוספות, שאר הראשונים, ואת ההבנות השונות ודעת רש"י. ראינו אחר כך אפשרויות שונות, מה נקראת הרגשה, מה ההגדרה של הרגשה, לא דיברנו על זה בהרחבה, אבל הבאנו אפשרויות שונות של סוגים של הרגשה. דנו בהרחבה בדברי תרומת הדשן, במקרה שהרגישה ולא ראתה, או ראתה מראה טהור, או לא ראתה בכלל. ועכשיו אנחנו מנסים לדון במקרה ההפוך, שהיא לא הרגישה. במקרה של תרומת הדשן זה הרגישה, ואנחנו אומרים שאולי אדם הלך לאיבוד, לא רואים דם. המקרה שלנו הוא מקרה הפוך. היא לא הרגישה, לא הייתה הרגשה, והיא ראתה דם, הפוך מהמקרה של תרומת הדשן, היא לא הרגישה, והיא ראתה דם, שבדרך כלל אנחנו נגיד, טוב, מקרה כזה, אין הרגשה, אז זה רק דרבנן, זה כתם, ואם זה רק כתם, אז אפשר להקל, ושלושת הדברים שאנחנו רגילים להקל וכתם, לפחות מגריס, ובצבעוני, ואם זה על דבר שלא מקבל טומאה, אבל בסוגיה בדף נ"ז עמוד ב', בסוגיה שדנה מדברי שמואל, יש כמה מקרים שבהם נראה לכאורה שהגמרא חוששת שאולי הייתה הרגשה, למרות שהיא לא יודעת על הרגשה כזו. וזה הנושא שאנחנו צריכים לברר, ומשם נדבר קצת על הרגשה בימינו, כשנשים גם לא מרגישות, וזה היה הסיכום לנושא שלנו. אז הגמרא אומרת, מביאה את דברי שמואל. אמר שמואל, בדקה קרקע עולם וישבה עליה ומצאה דם עליה תאורה שנאמר בבשרה, עד שתרגיש בבשרה. אז מהתורה היא מטמאה רק בהרגשה. ואז מקשה הגמרא כמה קושיות. האישה שהיא עושה צרכיה וראתה דם, עומדת טמאה, יושבת טהורה. אז היא עושה צרכיה, אם היא עומדת, היא טמאה, יושבת טהורה. והגמרא כאן שואלת, אם הרגישה, למה יושבת טהורה? אלא על כורחנו שלא הרגישה, ולמרות זאת עומדת טמאה, ואז קשה על שמואל, שאמר שבלי הרגשה תמיד טהורה, ואז מתרצת הגמרא, לעולם דהרגישה, ואם הוא הרגשת מי רגליים הווי. כלומר, יש לנו איזה דבר חדש פה, שבאמת היא הרגישה, אבל הרגשת מי רגליים, הייתה כאן איזה הרגשת מי רגליים שהתאטה. וממשיכה הגמרא ואומרת שעומדת טמאה, כי המים אולי מרגליים חזרו למקור וירדו אותו. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד קושיה. תשמע, עד שהיה נתון תחת הקר ונמצא עליו דם, עם עגול טהור ועם השוך טמא. ועוד פעם הגמרא מבררת, אתה רואה שגם בלי הרגשה לכאורה היא יכולה להיות טמאה. אומרת הגמרא, לעולם דה הרגשה, ואם הוא הרגשת עד אבה. כלומר, מכאן אנחנו רואים שיש גם איזה הרגשה של עד, של עד הבדיקה, שגם הדבר הזה יכול לבלבל אותנו. אז ראינו מקודם הרגשה של ראתה צרכיה, שזה מבלבל אותנו, מי רגליים מבלבלים אותנו. כאן אנחנו רואים שעד מבלבל אותנו, וממשיכה הגמרא ואומרת, נמצא אדם על שלה אטיום, כלומר מיד, אם זה נמצא אדם מיד, טמאים וחייבים בקורבן. ואם נמצא אדם על שלה לאחר זמן, כלומר אחרי תשמיש, אם מצאו זמן אדם מיד, אז הם חייבים, טמאים וחייבים קורבן. אם נמצא זמן לאחר, דם נמצא לאחר זמן, טמאים מספק ופטורים מקורבן. ועוד פעם ממשיכה הגמרא וקשה הרגישה, לא הרגישה, ומתרצת הגמרא לעולם דארגשה, ואימה הרגשת שמש הווה. אז אולי זו הייתה הרגשה של שמש, גם הרגשה של שמש מבלבלת אותנו. זאת אומרת שיש לנו שלושה מקרים שבהם לא ברור, הייתה אפשרות מקרה שהיא טמאה, מקרה שהיא טהורה, והגמרא התלבטה אם זה היה בהרגשה ולא בהרגשה, ובסופו של דבר הגמרא מדברת על שלושה דברים שמבלבלים אותנו. אישה שראתה אדם אחרי הטלת מי רגליים, אישה שראתה אדם אחרי עד בדיקה, ואישה שראתה אדם אחרי תשמיש. ובכל המקרים האלה, אז למעשה הגמרא מתלבטת. אם היא הרגישה, לא מובן מדוע יושבת טהורה, לא מובן מדוע עגול טהור, לא מובן מדוע לאחר זמן פטור. ואם היא לא הרגישה, אם לא הייתה הרגשה, אז המקרים האחרים לא מובנים. לא מובן למה, אם היא לא הרגישה, למה עומדת טמאה, הרי היא לא הרגישה, למה משוך טמא, ולמה מיד חייבים בקורבן. ואז הגמרא מתרצת, לעולם דארגשה, היא באמת הרגישה, אבל זו הייתה הרגשה של מי רגליים, עד או שמש. מה יוצא לנו מהסוגיה הזאת? מה עולה מהסוגיה? מה המסקנה שעולה מהסוגיה? שאפשר לתלות לכולה בדברים האלה.
באמת זה הרגשה, אבל זה לא הרגשה שמתאמת.
גם כל מיני הנחות מעניינות,
כזה
מה הרגשה בעצם. אם אפשר להתבלבל מן הרגשה של אל, להרגשה של... זה כל מיני תחמינות לגבי המחלוקת, מה בעצם מהווה הרגשה.
אולי זה משמעותי מה מהווה הרגשה. מה אומר, ראיתם את הקריטי ופלייטי? מה הנקודה של ההתלבטות שלו?
הוא אומר משהו מאוד מוזר.
האם זה מה שקורה במציאות או שזה מה שהאישה חושבת? אם גורם לה לטעות.
הוא אומר שהיא הרגישה
את
לא
שם
לב, שגם
שהרגישה
היא לא
הרגישה. ובהבנת הגמרא, מה הוא מבין?
שהיא לא הרגישה. ואנחנו אומרים שהרגישה, אבל...
טוב, אז בואו ננסה לעשות סדר בדברים כמו שאתם אומרים עכשיו. למעשה הקריטי ופלייטי מציע שתי הבנות בקריאת הסוגיה. וכאן בתוך הדברים יש את שתי ההבנות שעולות. אז בואו רק ננסה לראות, לעשות לנו סדר בשתי ההבנות בסוגיה. כאן נכתוב את זה או ככה? לא. לא ככה נכתוב את זה. אולי בשני צדדים אני אכתוב את זה. יש לנו... בסדר, זה טוב. יש לנו מקרים בסוגיה, אנחנו מדברים על, כל הסוגיה מדברת על ראתה דם אחרי מי רגליים עד שמש. ויש לנו בסוגיה מקרים שהיא תאורה, יושבת תאורה, עגול טהור, ו לאחר זמן פטורים מקורבן. יש לנו מקרים של טמאה, עומדת טמאה, משוך טמא, ומיד חייבים בקורבן. אלה המקרים שיש לנו בסוגיה. והגמרא אומרת על הדבר הזה, הגמרא אומרת לעולם דארגשה, כלומר על שני המקרים האלה, או לא על שני המקרים, נגיד תירוץ הגמרא, לעולם דארגשה, היא באמת הרגישה. ואם הוא הרגשת משהו הייתה. תירוץ הגמרא הזה אפשר להבין אותו שהוא מתייחס למקרים של טהורה או מתייחס למקרים של טמאה. נכון? אתם מסכימים בינתיים? למה מתייחס תירוץ הגמרא? אז אפשר להבין שהתירוץ הזה מסביר למה היא תאורה? כלומר, כל התירוץ הזה מסביר למה היא תאורה, שכל התירוץ הזה מסביר למה היא תמאה. אלה שתי ההבנות שמעלה הקריטי ופלייטי. אז אפשרות אחת, להבין שהתירוץ הזה בא להגיד, תשמע, באמת, האישה אומרת שהיא הרגישה, ולמרות זאת, כלומר, לעולם דארגשה אנחנו נגיד האישה, אומרת שהרגישה, ולמרות זאת, תאורה. למרות שהיא אומרת שהרגישה ואז היא צריכה להיות טמאה, למרות זאת, היא תאורה בכל המקרים האלה, כי היא באמת לא הרגישה. מה שקרה, היא לא הרגישה, והיא חושבת בטעות שהרגישה בגלל מי רגליים, עד או שמש. לפי הדבר הזה, כל מהלך הגמרא הוא לכולה. מי רגליים, עד או שמש, זה דברים שמבלבלים. הם נותנים תחושה כאילו האישה הרגישה, כשבאמת היא לא הרגישה, ולכן כל המקרים האלה תהיה תאורה. יש לנו אפשרות אחרת להבין את הגמרא, והאפשרות אחרת להבין שהאישה אומרת, שלא הרגישה. עוד מעט נראה, ולמרות זאת, שהיא חושבת שהיא לא הרגישה, למרות זאת היא תמאה. כבר אפשר להבין, תגמר בדיוק הפוך. היא באמת אומרת שהיא לא הרגישה. אם היא לא הרגישה, היא צריכה להיות תאורה, כי ראינו את דינו של שמואל, שתמאה מדאורה הייתה רק בהרגשה. אבל באמת, באמת היא תמאה, כי באמת היא הרגישה. אלא ש... נכתוב את זה כאן. שמי רגליים. עד. או שמש. היכו את הרגשתה.
זאת אומרת, היא חשבה שהיא הרגישה. היא
לא באמת הרגישה. היא באמת. היא באמת. היא אומרת שלא הרגישה. היא באמת הרגישה, אבל זה התאה אותה. הייתה הרגשה, אבל כאילו הדחיקה של העד בלבלה אותה, אז היא באמת הרגישה, רק היא לא יודעת שהיא הרגישה.
אבל הרגשת דם לא היה.
הייתה הרגשה של יציאת דם, הייתה הרגשה של פתיחת המרקור, והלחץ של העד בלבל אותה, והיא חושבת שלא היה. כאילו, אתה יודע, יש מישהו שיש לו איזה מכה באיזה יד, ופתאום מקבל איזה מכה חזקה ברגל, אז הוא שוכח מה מכה ביד. עכשיו, זה אומנם אחד אחרי השני, אבל זה כאילו ביחד, זה בלבל אותה, הדוחק הזה, היא באמת הרגישה. אבל זה... הדברים האלה יטעו אותה. יטעו אותה, כי היא קיבלה כאילו כאב אחר, והיא חושבת שלא הרגישה. עכשיו, למעשה, אם אנחנו לוקחים את זה בלשון הגמרא, אז הגמרא אמרה, בשני המקרים, הגמרא אמרה, לעולם, זה מה ששאלת, אז נכתוב את זה כאן, דארגשה, נכון? ואם הוא הרגשת משהו, גם פה צריך לכתוב את זה, לעולם, אני יודע, אני רק כותב את זה פה, תכף תמינו למה, זה הרגשה, ואם הוא, זה צריך לכתוב לשני הדברים. אני רוצה לשאול אתכם כאן, לעולם זה הרגשה, בדיוק, לעולם זה הרגשה, אנחנו צריכים לכתוב לפי ההסבר הזה, שהיא, אומרת, לעולם דארגשה זה אומר, היא אומרת שהיא הרגישה. ואם הוא הרגשת, ואילו אנו אומרים ש... שבאמת לא הרגישה, כן, אלא טעתה בגלל מי רגליים וכולי, כן? אבל לפי זה, היא אומרת שהיא הרגישה, ואנחנו אומרים שהיא לא הרגישה. ולעומת זאת, לפי ההסבר השני, לעולם דה הרגשה, אנחנו אומרים. מסתיר לכם? מה? אנחנו אומרים שהיא הרגישה. אנחנו אומרים שהיא הרגישה. אנחנו אומרים שהיא הרגישה. והיא אומרת בטעות. אימור, אנחנו אומרים.
אימור זה אפשר לומר, זה לא היא אומרת.
היא אומרת, הכוונה, הכוונה, אתה יודע מה, לא אימור, בסדר, לא היא אומרת. למרות שהיא חושבת. בסדר, קבל. אנחנו אומרים, למרות שהיא חושבת. אני התכוונתי, רק ניסחתי את זה קצת אחרת, בסדר, לא משנה. למרות שהיא חושבת. עכשיו, יש מקום, קודם כל צריך להבין ששתי ההבנות האלה, שזה כאילו סתם קריאה בסוגיה, זה הבדל יום ולילה בבחינת פסיקת ההלכה. זה פשוט משנה. אם אתה תופס את שתי ההבנות האלה, בהבנה הזאת או בהבנה אחרת, זה הבדל עצום, עצום הלכה למעשה, בכמה דברים, בעיקר בדבר אחד. יש כאן ממש, למה זה כל כך קריטי לנו? אם זה ההבנה הזאת או זאת? אז כמובן כל המקרים, המקרה הכי קריטי בשבילנו זה בדיקת עד. כלומר, בדיקת עד לפי ההבנה הראשונה בדיקת עד אין בה הרגשה, בדיקת עד היא רק דרבנן. לפי ההבנה הראשונה, הייתה בדיקה של עד, בדיקה פנימית. זה רק דרבנן. אם זה רק דרבנן, אולי אפשר להקל בעד, בפחות מגריס. אני אומר שזה רק דרבנן, אולי. אם אני אומר שזה דאורייתא, אז זה משנה את כל המשחק. כל בדיקת עד שמגיעה אלינו, כל בדיקת עד שמגיעה, הרי עשרות עדים מגיעים כל הזמן, מגיעים אלינו כל הזמן, כל הזמן מגיעים עדים, ואיך אתה בודק? מה, איך אתה מתייחס לעד הזה? אתה מתייחס כדאורייתא או כדרבנן? זה יכול להיות משמעותי לגבי הגודל, שזאת נקודה אחת, וזה יכול להיות משמעותי לגבי כל מיני ספקות, כל מיני ספקות. יש לנו ספקות שקשורים אולי לצבע, שבדרבנן אנחנו מקלים, ודאורייתא אנחנו נחמיר. יש ספקות שאולי קשורים לאולי פצע מסוים שיש לה. ואני בדיוק דיברתי עם הכולל על מקרה כזה, שעוד הבוקר המשכתי לטפל בו, שמשהו שלא ברור לגמרי, אולי יש פצע. פצע לא מתמה. האם אפשר לתלות בפצע? אם זה דאורייתא, זה הרבה יותר מסובך להגיד, אולי זה פצע. אבל אם אתה קורא את הסוגיה כאן, ואתה אומר שהכל דרבנן, זה משנה את כל כללי המשחק. כלומר, שתי הקריאות האלה הן מאוד משמעותיות. ויש מקום לדון גם בתוך הדברים, הקרייטי ופלייטי אומר שבאמת יש מחלוקת אחרונים בעניין הזה, איך להסתכל על בדיקת עד. אז הוא אומר, שוט שב יעקב חושב שזה דרבנן, והוא מביא דעות שחושבות שזה דאורייתא. והוא אומר שהמהר"ם חושב שבדיקה אחרי תשמיש היא דרבנן, כי הוא הבין בקריאה הזאת, הראשונה. אני נעמוד באמצע עוד פעם, זה בסדר? זה מפריע, זה משנה, לא יודע מה. גמרתם כאילו מה, נכון? זה לא משנה כל כך. ולעומת זאת, הרמב״ם כותב שבדיקת עד, מציאה דם לפנים מן הפרוסדור, שזה בחזקת שבא בהרגשה, אז הרמב״ם מבין כוונה שנייה, שזה דאורייתא, ו... וממשיך הקרייטי ופלייטי, שאולי במשנה יש מקום, מסכת נידה בפרק ב', משנה ה', לדעת הרמב״ם, נמצא בפרוסדור, ספקות המה, לפי שחזקתו מן המקור. ואז הוא אומר, על כורך חתם לבדיקה, אבי חזקת הרגשה. אז אולי במשנה יש ככה חיזוק לדבר הזה. והוא אומר, בסופו של דבר, יש כאן חילוקי דעות. הוא רוצה להגיד שגם תרומת הדשן גם כן חושב כמו דעת הרמב״ם, ובסופו של דבר הוא אומר יש כאן חילוקי דעות ולכן אנחנו נחמיר, נלך לשיטת הרמב״ם. כך הוא אומר, נלך לשיטת הרמב״ם שבדיקת עד היא דאורייתא. יש עוד כאלה שחשבו שזה דאורייתא, ודנו בדברים האלה, אחד מהם זה שולחן ערוך הרב, ששולחן ערוך הרב, בהלכות נידה, בקונטרס אחרון, סימן קוף פי ג' להערה ב', אומר, בדיקה בעד אפשר לעשות גם בדבר שמקבל טומאה. לא מצאנו הגבלה, שהעד צריך להיות מדבר שלא מקבל טומאה. סימן, אם אפשר לעשות מדבר שמקבל טומאה, סימן ש... למרות שדבר שלא, מדבר שלא מקבל טומאה, סימן שלמרות שדבר שלא מקבל טומאה אין בו גזירת כתמים, אבל דם של עד כן יהיה בו. איסור של דם של עד כן יהיה בו, אחרת אי אפשר לעשות בו בדיקה. כשאתה בודק את פסיקת ההלכה, השולחן ערוך פוסק בקופצדיק סעיף למד ג' שעל דם יש, על עד, סליחה, יש איסור גם בפחות מגריס. כך אומר השולחן ערוך. אישה שבדקה בעד וכולי, נמצא עליו אפילו טיפה כחרדל, בנגול, מנמשוך תמאה. אז אפילו טיפה קטנה, גם במקרה כזה, תהיה תמאה. אז מה שהשולחן ערוך שהוא פסק להחמיר, שבדיקה בעד, אנחנו רואים שאפילו קצת זה אוסר, שאפילו קצת זה דאורייתא. אולי המאכולת לא יכולה להיכנס. אנחנו תכף ננסה להתייחס גם לסברה הזאת, תכף ננסה לדון בדבר הזה. למעשה, אני תכף אתייחס, אני רק רוצה להגיד, למעשה, כשאנחנו מדברים, רב חזקיה, למעשה, כשאנחנו מדברים על קטם, למעשה, כשאנחנו אומרים שבקטם טהור פחות מגריס, אני אומר עכשיו בסוגריים, עוד מעט תצטרך לברר, כשאנחנו אומרים שקטם טהור פחות מגריס, למעשה יש שני דברים שמאפיינים קטם. א', שזה בלי הרגשה, וב', שאולי זה לא משם. נכון? ובמקרה הזה של בדיקה פנימית, יש ויכוח אם זה בהרגשה או לא בהרגשה, אבל די ברור שזה משם. כלומר, יש כאן חלק ממאפייני קטם, ולכן זה אולי עוד שיקול שצריך לבדוק אותו. נכון? זה מה שאתה... זה מה שהתכוונת? בערך. לא, שאין שם מאכולת, אבל אין שם מאכולת, זה אומר שזה בטוח משם ולא מדבר אחר. אוקיי. זה בטוח שלא ממאכולת, ואולי זה אפילו עוד יותר, אולי. לא רק שבטוח לא ממאכולת, אולי זה אפילו בטוח שזה משם. אולי. כלומר, זה... אז זאת עוד נקודה שצריך לדון בה. השולחן ערוך גם אומר בקוף צדיק, בסעיף נון ד', אומר, הטור והשולחן ערוך כותב ממש אותם דברים, הטור סוף סימן קוף צדיק, שאין וקטמים משום וסת, כיצד מצאה קטם בראש חודש, אפילו שלושה פעמים, לא קבעתו ולא הכרתו, חוץ מקטמים בעד הבדוק לה, כלומר, קטם בעד בדוק, הוא כן יכול להיות כמו וסת, שהן מטמאין והרן כראיות לכל דבר. כלומר, השולחן ערוך כאן מתבטא שעד נחשב כמו וסת, כראייה לכל דבר, שגם הדבר הזה הוא לחומרה. עכשיו, לפי הדבר הזה יוצא שלכאורה הפוסקים פסקו שבדיקת עד היא דאורייתא, ובעיקרון זה נכון, כלומר שיותר פסקו כהבנה השנייה ולא הראשונה, אבל יש על זה כמה הערות, כן.
מה
שהרב
אמר
במשפט
האחרון, זה די ברור, כי מה זה בין, כאילו אם
אני אומר
שקטם,
מה
שאמרת,
שעד הוא כמו ראייה.
שעד הוא כמו ראייה, אבל זה ברור, כי הרי הבדיקה עצמה היא בדיקה... היא פנימית, מפני הפרוזדור, מן הסתם שהיא מסמנת הווסת, אבל אם היא קטן בכללי, הוא לא מפנים
לפרוזדור,
מבחוץ,
זה הרגשה, לא? כלומר, אתה אומר, גם אם לא נגיד הרגשה, אז אולי זה דבר פנימי, זה מה שאתה אומר. מצד שני, לכאורה, כדי להגיד שזה וסת, כאילו אנחנו צריכים להגיד שזה דם שמטמא, מדאורייתא.
אבל אם הבדיקה היא בפנים,
אני מבין. אני מבין, זה כאילו יש כאן משהו, תכף אנחנו צריך לברר. זה המתח שעולה כאן כל הזמן, בין הדבר שאנחנו יודעים שהוא מהמקור, לבין השאלה של ההרגשה. אני חייב להגיד, השאלה הזאת היא קריטית ממש, בהרבה דברים בימינו, אבל אנחנו צריך לברר אותה, כי המון מקרים שנשים לוקחות גלולות, ויש דימום אחרי לידה, מקובל מאוד שהרבה, שנשים שרוצות למנוע הריון לכמה זמן, כל גלולות שנקראות סרזט, וזה גורם לדימום שברור שהוא מהווסת. הוא ברור שהוא מהרחם. ברור שהוא פנימי, זה לא שאלה. ברור שהוא פנימי. אבל זה בלי הרגשה. איך אתה מתייחס לדברים האלה, זה קשור קצת לדברים שאתה אומר עכשיו, ואנחנו נצטרך לברר את זה. עכשיו אני אומר, למרות שלכאורה בפוסקים האלה, ברור שאנחנו פוסקים כמו הדעה השנייה, שזה דאורייתא, אבל עדיין יש מקום לבחון. א', לא כולם הסכימו לזה, ויש כאלה שחלקו על זה, ומי שרוצה לראות ככה רשימה של כאלה שחלקו על זה, כשאני אומר רשימה, אז כבר אתם יודעים מי אני אגיד, זה הרב עובדיה בטהרת הבית, אז הוא מביא כל מיני דעות אחרות, שהוא כותב, שמביא את נטע שעשועים, מי שרוצה להכיר אחרונים, שאולי לא הכרתם, פותחים את הרב עובדיה, ויש אחרונים שיותר מוכרים, והוא טוען אחרת, הוא טוען שדווקא הרגשה, ההבנה הראשונה בגמרא יותר פשוטה, גם בדעת רש"י, גם בדעת רש"י, יש תחושה בסוגיה, שרש"י הבין כהבנה הראשונה, לכולה, רש"י מדבר על הגול טהור, ושם בדברי רש"י, נראה יותר שהוא הבין שזה בא להסביר. רש"י אומר, הגול לאחי טהור דאימו הרגשת הדו. כלומר, רש"י מביא לכאורה את ההסבר של הרגשת עד על הגול טהור, כהבנה הראשונה, ולא הכוונה השנייה. פשטות רש"י לכאורה כמו ההבנה הזאת, כי על הגול טהור, רש"י אומר שזה הרגשת עד. כלומר, על הצד הזה. אז לכאורה יוצא שרש"י הבין לכולה. והוא כותב עוד שוט שערי ציון ושוט גבעת שאול, ומביא קוני כאלה שפסקו אחר. זה לא שהוא פוסק אחרת, אבל קודם כל הוא מביא שיש כאלה שהבינו כוונה ראשונה. דבר נוסף, יש מקום לדון, האם כשאנחנו פוסקים כוונה, וואו, אני רואה שנגמרנו זמן, האם כשפוסקים כוונה שנייה זה דאורייתא או זה ספק דאורייתא? האם זה ודאי דאורייתא? או ספק דאורייתא, וגם זה נמצא בצורה שונה בלשונות הפוסקים, אבל למשל, מקלים, הסדרי טהרה, והתז, שניהם אומרים שאפשר לתלות, לתלות באישה שיש לה רגילה, שיש לה דם, מכל מיני סיבות שם, רגילה שיש דם אחר, של פצע או דם של תחורים, או דם אחר שאפשר לתלות בבדיקת עד. כלומר, למרות שאולי אנחנו נחשוש שבדיקת עד זה דאורייתא, אבל אם אנחנו רואים את זה רק כספק, אז אם יש לנו עוד ספק, שאולי זה פצע, אנחנו נוכל לתלות להקל. אז זה נכון שאנחנו לא נקל לפחות מגריס בעד, זה מוסכם שלא תולים. אבל ספקות נוספים, אולי בזה כן נוכל להקל, והדבר הזה משליך גם להרגשות בימינו. אני אלץ כן להמשיך קצת על הרגשות בימינו, אבל בכל אופן, אני כבר אתן לכם את דף המקורות הבא, וכמו שאמרתי, יעסוק בפתיחת הקבר ובדיקות רפואיות.